אז אנחנו ממשיכים עם המטריקס, אנחנו היום בפרק מספר 7, שביעיות. פרק מספר 7 זה פרק מאוד חשוב, אנחנו גם נראה הרבה קטעי סרטים מהסרט כדי לבסס את הרעיון שאנחנו הולכים לדבר אליו. אחד הקושיות הגדולות שצומחות ברגע שמבינים את המשל של המטריקס, את המטאפורה של עולם המחשבים, שהעולם שלנו כמו העולם של המטריקס, עולם מתוכנת, אז אחד הדברים הראשונים שעולים כבעיה כביכול, זה אם הכל מתוכנת, אז איפה המקום לאישיות של האדם, לבחירה של האדם, לרצון של האדם, לכל מה שבעצם מרכיב את האני שלנו. אנחנו נתלווה עכשיו במסע הזה למלחמה הרוחנית, הנפשית, שבין נאו לבין, בהתחלה זה עם מורפיוס המדריך שלו, לאחר מכן עובר דרך הנביאה, לאחר מכן זה עובר דרך הארכיטקט, לאחר מכן זה מגיע דרך גם המרובינג'יאן, אותו צרפתי, ולראות איך בעצם נאו לאורך הדרך, מאיפה הוא מתחיל, ואנחנו נדבר היום על הכוח של הרצון, על החשיבות של הרצון האישי, על החשיבות של כוח הבחירה. אנחנו נגלה שההתחלה של האדם חייבת להיות באגו. זאת אומרת, הבחירה של האדם היא איפה שהוא מרגיש שיש לו משמעות. כי כל בחירה שאני עושה בחיים, יש לה השפעה, יש לה משמעות, היא עושה משהו בעולם. זאת אומרת, לכן היסוד של הבחירה זה הרגשה שאני בוחר. זאת אומרת, שיש לי משמעות בעולם. יש לי משמעות בעולם, זאת אומרת שיש לי הוויה, יש לי משמעות בפני עצמי. זה איזשהו בחינה של אגו, איזשהו בחינה של ישות. איך זה מסתדר, הבחינה הזאת של הישות, הבחינה הזאת של האגו, עם ההבנה שהכל מתוכנת, שהכל צפוי? בעצם אותה שאלה עתיקת יומין, איך יכול להיות שיש בחירה, איך יש רשות, אם כבר הכל צפוי? אם כבר הכל נכתב מראש, אם אנחנו יודעים כבר מה יקרה בסוף, אז איפה נכנס פה היכולת של האדם להשפיע? איפה נכנס פה היכולת של האדם באמת? למה שאני אעשה בכלל משהו? למה שאני בכלל אתאמץ וישתדל? כי בחירה זה תמיד כנגד התנגדות. אם אין התנגדות, אז אין משמעות לבחירה. אז למה שאני בכלל אתאמץ וננסה באמת לעשות משהו כנגד התנגדות, אם מלכתחילה כבר הכל נכתב מראש, אם מלכתחילה כבר הכל ידוע? אנחנו נדבר על העומק של זה בהמשך, אבל אני רוצה כן להתחיל בקטע מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים שרוב מה שאנחנו מדבר פה, אני מדבר, זה הרבה מהרב איתמר שוורץ, סדרת ספרים בלבבי משכן אבנה. וכשהרב איתמר העביר פה את הסדנה שלו על הדרך המיוחדת שלו של התבוננות, ועל כך של האדם צריך בעיקרון לעבור איזושהי משוכה של הישות העצמית שלו, ולהגיע למקום שהוא מעבר לבחירה. להגיע למקום בנפש ששם הכל צפוי, לאותו מקום פנימי בנפש ששם הכל אחד. אז צעקו עליו הרבה אנשים כביכול בצדק, אבל רגע, מה עם הרצון? מה עם הבחירה? איך אני יכול לדלג מעל הרצון כדי להגיע למציאות של האין סוף? הרי עיקר העבודה שלנו פה בעולם זה בעיקר הבחירה, הרצון, כן? ויש קטע שלם בליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר שם על המנורה, במשכן, שבנו את המשכן במדבר, אז היה את המנורה, מנורה שהאירה אחד מהכלים שהיו בבית המקדש, והרבה מהספרים בברסלב ובחסידות מדברים על כך שהמנורה היא האור, האור שמאיר לאדם בחיים, האור שזה בעצם הערת הרצון. הערת הרצון זה הערת הבחירה, הכוח של האדם לרצות, הכוח של האדם לבחור. וכותב שם רבי נתן דבר מופלא, הוא אומר שרבי נחמן, סליחה, משה רבנו כתוב שהוא התקשה בבניית המנורה. הוא הבין המנורה זה שורש של הרצון, שורש הבחירה, שאמור לתת את כוח הבחירה, את כוח הרצון והבחירה לעם ישראל, לכל הדורות כולם, כי כתוב שהרי המשכן זה לא רק היה בזמנו, זה היה לכל אורך הדורות. אז אם המנורה הזאת אמורה לתת את אור הרצון, את אור הבחירה לכל עם ישראל למשך הדורות, שרבנו אמר, איך אני יכול לבנות דבר כזה? איך אני יכול לעשות דבר כזה עצום? ואז מהענבה שלו, שהוא התקשה, הוא ביטל את עצמו בתכלית הביטול, כך הוא כותב רבי נתן, שבעצם עיקר העבודה בברסלב שמדברים עליה, העניין של התבודדות, זה שאדם יגיע לביטול המוחלט, שיבטל את עצמו לגמרי, עד שרבי נתן כותב שמשה רבנו ביטל את עצמו בתכלית הביטול, עד שהוא נכלל לגמרי במציאות של האינסוף, האינסוף התברך, ואז מתוך הביטול שלו, פתאום התגלה אצל התלמיד שלו, אצל בצלל, ההבנה איך אמורים לעשות את המנורה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהערת הרצון, הערת הבחירה, הכוח לבחור, הכוח לרצות, השורש שלו איפה? דווקא בביטול. זה מה שאנחנו אומרים, החוכמה שזה האור, מאיפה הוא מגיע? מאין תימצא. החוכמה מגיעה מהעין, השורש שלה הוא בעין. אז כמובן שגם החוכמה, גם הרצון, גם הבחירה זה דבר חשוב וטוב, אדם צריך לחזק אותו. אבל כדי להגיע, כדי באמת לגדל אותו כמו שצריך, צריך גם לאחוז בשורש שלו, שהשורש שלו הוא בביטול, בעין. היום אנחנו נתמודד עם שני הקצוות האלה ונגלה איך אפשר באמת להעמיד את שניהם בצורה שהם לא סותרים זה את זה, ואפשר לעבוד עם שניהם ביחד. מה שנקרא, הכל צפוי והרשות נתונה. אז כפי שאמרתי, אנחנו היום נראה כמה סרטים. נאו בתחילת דרכו, הדבר הראשון שאנחנו רואים אצל נאו, זה החוסר מוכנות שלו להרגיש שקופים עליו אורח חיים. זאת אומרת, זה מתחיל בנאו שגדל בתוך המטריקס. משהו אומר לו שבמטריקס הזה זה לא זה. זאת אומרת, משהו בלב אומר לו שיש משהו מעבר למטריקס. משהו בלב אומר לו שיש לו אפשרות לשנות, שהוא יכול לשנות, יש לו את הכוח לפרוץ החוצה, הכוח לגלות משהו אחר. והכוח הזה הוא הכוח הראשוני שנותן לנאו את, 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 את הכוחות, את העוצמת הנפש שדרושה בשביל להגיד לא, אני לא קונה את הסיפור הזה, אני מאמין שאני יכול יותר, אני מאמין שאני יכול להתחבר למשהו שמעבר. הכוח הזה, אומרים לנו חז"ל, זה השורש שלו, זה הגאווה דקדושה. אנחנו יודעים הרי שהגאווה זה אבי אבות הטומאה, זה השורש של הקנאה, לתאווה ולכבוד, דיברנו על זה בשיעור על סייפר. אבל יש מושג שנקרא גאווה דקדושה. מה זה גאווה דקדושה? אומרים לנו חז"ל, כדי שאדם יביא את עצמו לעשות משהו, כדי שאדם יביא את עצמו לעשות איזושהי פעולה, הוא חייב להרגיש שהוא עושה משהו בעולם. אם הוא לא מרגיש, אם הוא לא ירגיש שהוא באמת הולך לעשות משהו גדול, כן? הולך לשנות את כל העולמות כולם, שזה שהוא יעזור לאישה לעבור את הכביש, אז זה משהו נפלא. אם לא יהיה לו את ההרגשה הזאת על הגדלות של הדברים, של המעשים שלו, הוא לא יביא את עצמו לעשות שום דבר. אז חז"ל אומרים לנו שאברהם אבינו, כשהוא יצא מחרן, הלך איתו לוט. מה זה לוט? לוט זה כיסוי, נכון? לוט בערפל זה משהו שהוא מכוסה. אז אומרים לנו גדולי החסידות שלוט זה בחינת היצר הרע, זה הכיסוי, זה החיצוניות. אם אתה לא לוקח אותך בתחילת הדרך את החיצוניות, אתה לא תוכל ללכת לעשות שום דבר גדול. אתה חייב להתחיל בגאווה. להתחיל להגיד, אוקיי, אני הולך לעשות משהו ענק, אני הולך לעשות משהו שהולך לשנות את כל העולם כולו, אני הולך לפרוץ את, אני הולך להפוך את הדיסק של כל המציאות כולה, כן? אם לא יהיה לאדם את הכוח הזה, אז הוא לא יוכל ללחום כנגד ההתנגדות של ההבל העולמי. יש מושג שנקרא ההבל העולמי, זה הכוח של הגשמיות, שהוא התפקיד שלו לעצור את האדם ולהגשים אותו, להשאיר אותו בגשמיות, להשאיר אותו בתוך המטריקס. אז אם לא יהיה לאדם את הכוח כמו נאו בהתחלה, לא, אני רוצה לפרוץ את המטריקס, ואיזה מין גאווה כזאת, הוא לא יצליח. רק מה? אומרים לנו, אומר ספר שנקרא יושר דברי אמת, אחד מגדולי החסידים, שהוא למד את זה מהבעל שם טוב הקדוש, מנושא שנקרא פרה אדומה, לא ניגע בזה היום, שאדם צריך להתחיל עם גאווה. כמו שאברהם התחיל בדרך, אמר ללוט, יאללה, בוא הולכים ביחד. אני הקדושה ואתה לוט, היצר הרע, הכיסויים, הגאווה, אתה הולך יחד איתי. רק מה, באיזשהו שלב בדרך, כשאדם רואה שכבר היצר הרע נתן לו אפשרות לצאת, אמר לו, אוקיי, בואו, יוצאים ביחד, הולכים להרוויח כסף, הולכים להרוויח פרסום, הולכים להרוויח זה, יאללה, בואו, הולכים, אני אוהב את הדברים האלה. ברגע שיצא כבר בשביל הפרסום, בשביל הכסף, בשביל זה, אז אומר עכשיו לילות, אוקיי, עכשיו כבר יצאנו, עכשיו מפה אני יכול להמשיך לבד. לבד. היפרדנה מעליי, כן? אם אתה תלך לימין, אני אלך לשמאל, אם אתה תלך לשמאל, אני אלך לימין. עכשיו אני הולך, אני שוכח את כל הכוונות הראשונות שהיה לי בהתחלה, בשביל להתפרסם, בשביל כסף, בשביל כל הדברים האלה. עכשיו אני שם את זה בצד, ואני עושה את זה רק בשביל המטרה האמיתית, להתחבר אל האינסוף, כן? אז גם פה אנחנו רואים אצל נאו, ההתחלה, אנחנו נראה הבחירה, היסוד של הבחירה זה אני, זה הישות, זה היכולת שלי לבחור. אז הדבר הראשון שנאו אומר, בוא נראה את זה בתוך הסרט.
Do you believe in fate, Neo?
No.
Why not?
Because I don't like the idea that I'm not in control of my life.
I know exactly what you mean.
אוקיי. רואים נאו בהתחלה, יש לנו עכשיו מלחמה, אנחנו לאורך הסרט נעשה כמו מין ממש מערכה בין הגורל לבין הבחירה. אנחנו נראה איך הסרט בעצם מתפתח לאט לאט. פה אנחנו מתחילים בהתחלה, נאו, העיקר זה הבחירה. אני לא מאמין בגורל. אין דבר כזה גורל. מה זאת אומרת גורל? אני לא יכול לשנות לעצמי את החיים? אני לא יכול להחליט בעצמי מה יהיה איתי? לא. אני מחליט, אני בוחר. יש לי את כוח הבחירה וזה מה שאמרנו. זה הכוח שדרוש בהתחלה בשביל לעשות שינוי. עכשיו, איך זה מתפתח הכוח הזה? בוא עכשיו נתחיל ולראות את המלחמה. בוא נתחיל עכשיו יחד עם נאו להתקדם ולראות את המלחמה כרגע כנגד סמית, שסמית מנסה לשכנע בהתחלה את נאו שאין לו בחירה, כדי לנסות לקווץ לו את הכוח, כן, של לפני שהוא משתחרר לגמרי מהקליפה של המטריקס, הוא מנסה לשכנע אותו שאין דבר כזה בחירה, זה סתם המצאה. כמו כל הערכים המדומיינים של המוח האנושי העלוב, שלא מצליח להתמודד עם זה שאין מטרה ואין תכלית, אז הוא המציא לעצמו גם את המושג הזה שנקרא בחירה, אבל בעצם אומר לו סמית, אנחנו תכננו פה הכל, הכל מתוכנן עד הפרט האחרון, הכל בלתי נמנע, או איך שאומר, איך שקורא לזה סמית, it's all inevitable. בוא נראה את זה.
Hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. It's the sound of your death. Goodbye, Mr.
it, Mr. Anderson. Look past the flesh. Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy. Oh, yes, Mr. Anderson.
You get me.
There is nowhere I can't go. There is nowhere I won't find you.
It's impossible.
Not impossible. Inevitable. Goodbye, Mr. Anderson.
Seen this.
This is the end.
Yes. You were laying right there, just like that. And I stand here, right here, and I'm supposed to say something.
I say, everything that has a beginning has an end.
What did I just say?
No, this right. It was inevitable.
עשיתי איזה קיבוץ של הסרט, ראינו את, כפי שאמרנו, את נאו התחיל בזה שהוא לא מאמין בגורל, הוא לא מאמין בזה שאדם אין לו שליטה, כן, בחיים שלו. לאט לאט לא הקראנו את כל, את כל ה... זה אנחנו אחרי זה נראה בהמשך את המפגש עם ה... את ה... מערכת היחסים עם הנביאה, עם הארכיטקט ועם הרובינג'ן בנפרד, אבל בכוונה רציתי לקפוץ אל הסוף, כדי לראות שההתחלה מתחילה בזה שאין גורל, לאורך הדרך כל הבחירות של נאו, כל המהלך הוא עבודה על כוח הבחירה כנגד ההתנגדות של סמית, מלחמה כנגד הכל צפוי, עד שבסופו של דבר נאו מסכים עם סמית, ומסכים להתבטל. יש פה עומק עמוק מאוד מאוד מאוד, שחלק חושבים שזה אלמנט נוצרי בתוך הסרט, היכולת של האדם באמת לוותר את עצמו, כמו שאנחנו רואים, לוותר על עצמו. יש אנשים שמקשרים את זה לשבתאות, יש שזה הכל נובע מטעות תפיסתית קטנה, ש ברגע שאדם מתחבר אל המושג שמעבר לבחירה, אל אותה מציאות באדם ששם הכל אחד, שם אנחנו רואים שגם הרע מתהפך לטוב. זאת אומרת, איפה שהכל אחד, הטוב והרע מתאחדים. הכל אחד, אין רע ואין טוב, כמו שאנחנו יודעים בפורים, חייב איניש לבסומי בפוראי עד אלו ידע. ברגע שאדם עובר מעבר לדעת שהוא רואה ניגודים, הוא מתחבר למציאות של אחד ששם הכל טוב. זה לא טוב כנגד רע, אלא שם פשוט הכל אחד. זה בעצם מה שאנחנו אומרים שלעתיד לבוא, ירושלים, ארץ ישראל תתפשט על כל הארצות כולם. מה זה אומר שארץ ישראל תתפשט על כל הארצות כולם? זאת אומרת שהיום יש לנו את ארץ ישראל ואת אומות העולם, את העם היהודי ואת שאר אומות העולם. לעתיד לבוא נגלה שבעצם הכל אחד. ומה שחשבנו בעיניים שלנו שהוא כרגע רע, לעתיד לבוא אנחנו נגלה איך הכל בעצם טוב. אנחנו רואים את זה, למשל היום היה לנו, שבוע היה לנו שיעור באופק על רפואה, רפואה משלימה. אז חלק מה... יש היום אחד השיטות העיקריות, לא העיקריות, כי שיטה שלא הכל יודעים עליה בגלל שאין לה הרבה פרסום כי היא לא כלכלית, אבל שיטת בריאות מאוד מאוד שורשית ועמוקה שאומרת הכל טוב. מה שאנחנו חושבים שזה מחלה, זה לא מחלה, זה החלמה, זה אותם אותיות. זה בעצם משבר ניקוי שבו הגוף להפך, הוא מתנקה. זה נראה לעינינו כרע, אבל אם נבין את זה בעומק, נבין שזה בעצם הכל טוב. כל הדברים האלה. אותו דבר, משברי ניקוי גם פיזי, גם משברי ניקוי נפשיים. רבי נחמן ובחסידות אומרים לנו שאדם בדרך כלל שהוא זכה לעלות מדרגה, כן? הוא הצליח להשיג משהו נפשי. אז הדבר, כמו שאדם עולה במדרגות, יש מדרגות, אז כל פעם שהוא עולה מדרגה, שסוף סוף הוא מתאמץ עם כוח הבחירה, כן, לעלות מדרגה, סוף סוף שהוא הגיע למדרגה שלמעלה, מה הוא רואה? את המדרגה הבאה. אז בנפש יש לו הרגשה של נפילה, וואו, עוד פעם נפלתי, עוד פעם כמעט, אני רואה את המדרגה הגבוהה שלפני, אז אני מרגיש שאני למטה, שאני נמוך. רבי נחמן אומר, לא, תדע לך שבכל עלייה יש הרגשה של נפילה, אבל זה רק הרגשה. למה? אתה פשוט עלית ואתה רואה כרגע את המדרגה שלפניך. מה ההסבר שזה בצורה נפשית? אדם, כמו שבגוף, כשהתאים מתחדשים, אז כשהגוף בונה תאים חדשים, אז מתים תאים ישנים. עכשיו, התאים הישנים של מתו זה פסולת, נכון? עכשיו הגוף צריך לסלק את הפסולת הזאת. של מה? של האני הקודם. עכשיו, הפסולת הזאת, איך היא מסתלקת? באיזה כל מיני משברי ניקוי, בלכה, בפצעים, בכל מיני דברים. אז לכאורה אנחנו חושבים שזה דבר רע. לא, ברגע שאנחנו מבינים את המערכת בצורה יותר שלמה, אנחנו מבינים הרבה פעמים מחלות שאנחנו חווים, זה בעצם ניקוי של הגוף הקודם, של האני הקודם. וכמו שבגוף ככה, גם בנפש ככה. הצלחתי לעלות מדרגה מבחינת נפשית, להבין משהו, כן? אז זה כבר לא אני, אני כבר זה אני חדש. עכשיו יש לי את האני הקודם, יש פסולת, כן? פסולת רוחנית, נפשית, שנמצאת לי במערכת, אני צריך לנקות אותה איכשהו. אז מה קורה? פתאום אני נופל לאיזה דיכאון, או לאיזה כעס, או לאיזה כל מיני כאילו מחלות נפשיות. אבל מה זה המחלה הנפשית הזאת? זה רק טכניקה שבה הקדוש ברוך הוא עוזר לי לנקות את האני הקודם, כדי שאני אוכל באמת לתת לאני החדש לצמוח. אז זה בעצם חלק מההבנה של טוב ורע, איך לאט לאט אנחנו מבינים שהטוב ורע, כשאדם מגיע לתפיסה יותר עמוקה, הוא רואה שהטוב והרע הם בעצם אחד, הם מתחברים להיות הוויה אחת. ופה ראינו איך נאו בסופו של דבר מבין, שאף על פי שלאורך כל הדרך ההתקדמות שלו הייתה רק על ידי בחירה, בסוף הוא מבין שבאמת הכל היה כתוב מראש. הכל היה צפוי, inevitable. זאת אומרת שמה? יש לנו שני מערכות מקבילות במציאות. מערכת אחת שבה אנחנו בוחרים, באמת אנחנו בוחרים. במערכת מקבילה, כי אנחנו נראה בהמשך, אם נאו לא היה עושה את הבחירות לאורך הדרך, אם הוא לא היה מקריב את עצמו, אם הוא לא היה עושה את כל ההחלטות האלה ונלחם עם העצלות ונלחם עם ההתנגדות ונלחם עם סמית ונלחם עם כולם, כל החיים זה מלחמה, אומר לנו רבי משה חיים נוצאתו הרמח"ל, האדם כל הזמן במלחמה, העולם הזה זה מלחמה, פנים ואחור, אומר רבי משה חיים נוצאתו, הוא כל הזמן נלחם, אם זה הוא יפה, אישה יפה, גבר יפה, אז הוא נלחם עם עם הניסיונות של להיות בן אדם יפה, של להיכנס מזה לגאווה ולהסתכל על אנשים מלמעלה, ואם הוא בן אדם עני ומכוער, אז יש לו את הניסיונות של העני והמכוער, של לא לקנא באחרים, וכל אחד יש לו מלחמה, המציאות של החיים זה מלחמה, והמלחמה זה כוח הבחירה. אז כוח הבחירה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כתוב לנו בתורה, ונתתי לך את החיים ואת הטוב ואת המוות, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. מקרא מלא אומר מפורש, יש בחירה בעולם. ולעומת זאת, במקביל, יש לנו עוד מהלך, שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנו אחד מי"ג העיקרים, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, ומה שמשתמע בי"ג העיקרים, שאדם צריך לדעת, שכל מה דאביד רחמנה, לטב אביד. כן? כל מה שקורה, זה הכל טוב. כל מה שקורה לי, זה טוב. זאת אומרת שהכל מושגח, הכל צפוי. כן? אם הכל מושגח והכל צפוי, אז למה שאני בכלל אעשה משהו? למה שאני אזיז בכלל איזשהו דבר בעולם? אם קרה משהו שבעיניי נראה לא טוב, אז הכוח הבחירה אומר, תשנה, תתאמץ, תזיז משהו, ומצד שני יש לי את החיוב שאומר לי, לא, כל מה שקורה זה הכל טוב. זה שתי מערכות מקבילות. הכל צפוי, it's inevitable, והרשות נתונה, הכוח שלי לבחור. אסור לי להתבלבל ולחשוב שרגע, אם זה נכון, אז זה לא נכון, או אם זה נכון, אז זה לא נכון. לא, זה שתי מערכות מקבילות ששניהן קיימות במקביל. דוגמה קטנה נתתי כפרומו בשיעור הקודם, אני אגיד את זה עוד פעם, זה בלבבי מרבה להשתמש בדוגמה הזאת. כששואלים בן אדם בן כמה אתה, אז הוא אומר 24. באים עליו אחרי שנה שואלים בו בן כמה אתה, הוא אומר 25. שקרן! אמרת לי שאתה בן 24. לא, אתה לא מבין, זה היה לפני שנה. לפני שנה הייתי בן 24. עכשיו עברנו מדרגה בזמן, ולכן אני בן 25, שתי התשובות הן שתיהן סותרות זו את זאת, אבל שתיהן אמת, למה? כי אנחנו במדרגה שונה, בזמן. אותו דבר נשאל מישהו עכשיו יום או לילה, אז הוא אומר עכשיו לילה. אני אתקשר לחבר בארצות הברית, תגיד, יוסי, אצלכם בניו יורק עכשיו יום או לילה? אצלנו יום. אתה אומר, שקרן. אתה אומר לי יום, הוא אומר שאצלו לילה. לא, אתה לא מבין. שתי התשובות הן סותרות זו את זאת, אבל שתיהם אמת, למה? כי זה במדרגה אחרת, במקום. יש לנו מדרגות שונות בזמן, יש לנו מדרגות שונות במקום, יש לנו מדרגות שונות בנפש. זה עולם, שנה, נפש. עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה הנפש שלנו. כשם שיכולות לנו תשובות סותרות בזמן, כך יכולות להיות לנו תשובות סותרות במקום, ככה יכולות להיות לנו תשובות סותרות בנפש, וזה הכל בסדר. ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו מדרגות שונות, אז יש לנו מדרגה פנימית ששם הכל אחד, ושם הכל צפוי, שמה אין בחירה, שמה אין בכלל שכל, כי השכל הוא רק שניים. אז באותו מקום פנימי ששם הכל צפוי, שמה it's inevitable. הכל צפוי ואין מקום לבחירה, אין מקום למאמץ, אין מקום לרצון. זה אותו מקום שכשמשה רבנו נכנס אליו, התבטא לגמרי, ביטא לגמרי את כל האני החיצוני, ונכנס לגמרי לאותו מקום פנימי שבנפש, אמרנו, זה השורש שממנו הוא הצליח עכשיו לגלות את המקום החיצוני שבנפש, ששם יש את כוח הבחירה, את הרצון, את הבחירה, את העבודה, כן? את מה שאנחנו מכירים של עולם, של תורה ומצוות, ששם אנחנו צריכים להשתדל וללחום כדי באמת לעשות את רצון השם בעולם. אז אלה אותם שני מקומות שבתוך ההוויה שלנו, כן? השכל שלי לא מסוגל להבין איך שניהם יכולים להיות בו זמנית אמת. כי השכל שלנו לא מבין איך יכול להיות שהכל צפוי, ובכל זאת יש לי את האפשרות לשנות. השכל עושה עכשיו, הוא קשה לו להתמודד עם הקונפליקט הזה, אז הוא מנסה למצוא כל מיני תירוצים. אז זה בסדר, יש לזה כל מיני תירוצים שיש מלא מסלולים, וכל מסלול שתבחר, אז הכל יתארגן כדי שבסופו של דבר ילך לפי איך שהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל בחירה שאתה תעשה, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו ישנה את הבריאה ככה, כדי שבסופו של דבר יגיע לאן שהוא רוצה. אבל זה רק ניסיונות של השכל שלנו שלא מצליחים להתמודד עם הרעיון הזה. הרעיון במקור שלו, זה יש נקודה ששם אין בחירה, זהו, זה כל מה שצריך לדעת. המקום הזה הוא מקום שהוא מעבר לשכל. יש לי עבודה, שם מה לעשות. באותה מידה יש לי עבודה להבין שיחד עם זאת יש בחירה. ומה שאני אעשה יש לו משמעות. וכל דבר שאני עושה הוא גורם לשינוי. כן? והשינוי זה בעצם העלאה של כל הבריאה, אני וכל הבריאה כולה, לחיבור עם המציאות של הקדוש ברוך הוא. בואו נראה עוד קטע סרט.
But keep fighting. You believe you're fighting for something, for more than your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom or truth? Perhaps peace? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson, vagaries of perception. Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose. And all of them as artificial as the Matrix itself. Although only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why do you persist?
Because I choose to.
אוקיי, זה קטע שאנחנו ראינו באחד הפרקים הקודמים שמתאר על המשבר הערכים הגדול. בעצם סמית מנסה לשכנע את נאו שאין שום דבר כזה, ערכים כמו חירות, כמו שלום, זה הכל המצאות של מוח אנושי עלוב, מנסה לשכנע אותו שאין מעבר למטריקס שום דבר. דיברנו על זה בשיעור הקודם, אחד השיעורים הקודמים. למה הבאנו את הקטע הזה פה? קודם כל כדי להסביר שנאו מאמין שיש לו כוח לשנות. אנחנו נראה שכביכול יש סיפורים שלמים על 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 יהודים שעברו מסכת חיים מאוד מאוד לא קלה. אנחנו לא מכירים, אבל הדורות של לפנינו, הדורות של הסבים והסבתות שלנו עברו, ולא רק יהודים לאורך כל הדורות, עברו הרבה פעמים ניסיונות אדירים, כבירים. ויש אחד המכתבים של אחד מהניצולים, לא ניצולים, אחד מהנספים באחד הגטאות, אחרי שכבר לקחו לו את כל המשפחה שלו מתה, ולקחו לו את הכל, את כל החיים שלו לקחו. והוא כותב מכתב לקדוש ברוך הוא, כשהגרמנים באים ומתחילים לשרוף את הגטו. והוא מתחבא שם באיזה אחד החדרים, ולאט לאט האש מגיעה, והוא קולט שעוד מעט האש הולכת לאכול גם אותו. אז הוא כותב לקדוש ברוך הוא, כותב לו מכתב, והוא כותב לקדוש ברוך הוא, תראה, לקחת לי את הכל, לקחת לי את הכבוד, לקחת לי את הפרנסה, לאט לאט. אחרי זה לקחת לי את האישה, לקחת לי את הילדים, לקחת לי את הכבוד האנושי, לקחת לי את הכל. אבל דבר אחד אתה לא תוכל לקחת לי. את ה... בחירה שלי להאמין שהכל טוב, שהכל אמת ושאתה רוצה בטובתי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו עיבוד טלוויזיוני לרעיון הזה שאפשר לקחת לאדם הכל, אבל את כוח הבחירה שלו, את אותה נקודה פנימית שאם אנחנו נכנסים, ניכנס באמת לעומק של הנפש של האדם, יש לו את השכל, את הרגשות, שאת כל הכי עמוק, הכי עמוק ברובד השכלי, זה כוח הרצון שלי. כוח הרצון שלי זה בעצם כוח הבחירה שלי, כמו שאומר פה נאו לסמית, שכבר אומר לו, מנסה לבטל את הכל. אבל למה, 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 למה? כי אני בוחר לעשות את זה. את הכוח הזה אתה לא תוכל לקחת לי אף פעם. את הכוח הזה שמה שאני מאמין במשהו, האמונה שלי הזאת במשהו נותנת לי את הכוח להתגבר על כל המכשולים, על כל המשוכות. ועם הכוח הזה הולך נאו, אני רוצה להתקדם קצת לשלב הבא של ה... זה היה, אנחנו נדבר עכשיו על המפגש של נאו עם הנביאה, ונראה את ההתמודדות של נאו עם, עם ההבנה של הנביאה. הרבה שואלים מי זאת הנביאה, אז יש לנו שתי כוחות, כוח אחד, שני כוחות שמרכיבים את הבריאה שלנו, עיקריים, זה הכוח של הדין והכוח של החסד, כן? הגבולות, כן? אפשר לקרוא לזה בניין וצמיחה, יש כל מיני קונטקסטים שונים שבהם אפשר להרכיב את שתי הכוחות האלה. כוח הגבול, כן? שזה הבניין, כוח הדין, כן? יקוב הדין את ההר, הולכים לפי הדין, ויש את כוח החסד, הרחמים, שהוא איזה כוח ששובר את הגבולות, שנמצא מעבר לגבולות, שיכול להכניס מה שנקרא מעבר לדין, לפנים משורת הדין. אז הכוח של הארכיטקט זה כוח הדין, זה אותו קו ימין, קו שמאל, והכוח של הנביאה זה אותו כוח החסד שנמצא מעבר לדין, זה אותם שני כוחות שמרכיבים את הבריאה. אנחנו נראה את ההתמודדות של נאו מול שתי הכוחות האלה, כאשר ההתמודדות הראשונה שלו היא מול הנביאה, וכבר במפגש עם הנביאה היא כבר מתחילה לתת לו טיזרים כאלה, כל מיני, האם אתה מאמין בגורל, אז היא מתחילה להגיד לו מה הולך לקרות, אתה תשבור את האגרטל, תיזהר לו לשבור את האגרטל, ואז בום הוא שובר את האגרטל, ואז פתאום הוא מבין שהוא יודעת לפני מה הולך לקרות. בוא נראה את זה בתוך הסרט, רגע.
I know you're Neo. Be right with you.
You're the Oracle?
Bingo. Not quite what you were expecting, right? Almost done. Smell good, don't they?
Yeah.
I'd ask you to sit down, but you're not going to anyway. And don't worry about the vase.
What vase?
That vase.
I'm sorry.
I said don't worry about it. I'll get one of my kids to fix it.
How did you know?
Oh, what's really going to bake your noodle later on is, would you still have broken it if I hadn't said anything?
אוקיי, התמודדות שלו עם הנביאה, הנבילה מתחילה לתת לו את, את ההתמודדות הזאת עם ההבנה שכל מה שהוא עושה כבר נכתב מראש, כן? הוא מתחילה, הוא הרי אוחז בכוח הבחירה, הוא הגיע עם הכוח, הכוח העיקרי שמוביל אותו, זה הרצון שלי לשנות וההבנה שלי שאני יכול לעשות שינוי, ופה היא מתחילה כבר לאתגר אותו עם ההבנה הזאת שזה לא בדיוק מה שהוא חושב, אלא מה שכבר, מה שהוא יעשה כבר נכתב מראש. בוא נראה את ההמשך של זה.
I better have a look at you. Open your mouth, say ah.
Ah.
Okay. Now I'm supposed to say, That's interesting, but then you say...
But what?
But you already know what I'm going to tell you.
I'm not the one.
Sorry, kid. You got the gift. But it looks like you're waiting for something.
What?
Your next life, maybe. Who knows? That's the way these things go.
אוקיי, אני רוצה כן לראות את הקטע הבא, שנייה.
Don't worry about it.
As soon as you step outside that door, you'll start feeling better. You'll remember you don't believe in any of this fate crap. You're in control of your own life. Remember? Here. Take a cookie. I promise by the time you're done eating it, you'll feel right as rain.
אוקיי, מה היא עושה לו פה? אנחנו תכף נראה בהמשך שזה מסתבך עוד יותר, שהיא בעצם נותנת לו להבין שהוא לא האחד, או יותר נכון, נותנת לו להגיד בעצמו את מה שהוא בפנים יודע, שזה שוב מהלך שלם של עבודה שגם בלבב ידבר אליו באחד השיעורים, איך אני עושה את הקישור הפנימי אצלי בין מה שאני חושב שאני בוחר לבין מה שאני יודע כבר מלכתחילה שאני אבחר. זאת אומרת, אותו עבודה פנימית. הוא נותן למשל דוגמה של אימון אישי שאדם צריך להתאמן בלזכור מה הוא בחר כבר. אנחנו תכף נראה שאנחנו כל אחד לפני שהוא יורד לעולם הוא כבר עשה את כל הבחירות שלו. זאת אומרת שהנשמה לפני שיורד בעולם היא כבר בוחרת לאיזה הורים היא תיוולד, ומה היא תלמד באוניברסיטה, ולאן היא תתגלגל אחרי זה. ואנחנו לאורך הדרך רק מנסים להיזכר במה שאנחנו כבר יודעים כבר לפני שבאנו לפה. אז אומר אחד התרגילים שנותן בלבבי, זה שאדם, בכלל אומר, אדם כשהוא הולך לקנות משהו, הוא הולך לבחור, הוא הולך לעשות עבודה של בחירה, הוא צריך במודעות שלו להבין שאני כבר יודע מה אני הולך לקנות. ומה אני צריך רק לבקש? אני רק צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא, המציאות המתכנת העיקרי, יהיה איתי ויעזור לי לבחור את מה שאני כבר יודע שבחרתי. אדם עומד למשל מול מדף שלם של סוכר בסופרמרקט. עכשיו, זה אין באמת הבדל איפה מתרגילים את זה? איפה שאין באמת הבדל מה אתה תבחר. למה אתה בוחר דווקא בסוכר הזה ולא בסוכר שלידו? כאילו יש לך רימה שלמה של סוכרים ואין פה באמת מחשבה. אתה לא משקיע מחשבה פה. מה יעדיף לך, החבילה הזאת או החבילה הזאת. אין פה איזה נפקמינה, אין פה איזה הבדל ביניהם. זאת אומרת, דווקא במקומות האלה שאתה בוחר מתוך הידע שלך, כי אתה פשוט שולח את היד ואתה לוקח את אחד מהסוכרים בלי שום סיבה שכלית, בלי שום סיבה רגשית. אז הוא אומר, דווקא שם בנקודות האלה, תתאמן במה? כשאתה לוקח את היד, תתבונן ביד שיוצאת בלי לחשוב, בלי לדעת, והיא בוחרת את אותה חבילת סוכר שכבר מלכתחילה המערכת כבר ידעה שאתה תבחר בה. ומשם אתה בעצם תתאמן כשאתה הולך באמת לבחור עכשיו כיסאות למטבח, או לא משנה, מיטה לחדר השינה, אז אתה כל הזמן אתה זוכר, לא, אני כבר יודע מה אני בחרתי, אני לא זוכר, אבל אני, כשאני הולך לזה, אני מבקש, אנחנו ביהדות הזה, יש לנו כמו עם הלוחמי ציון, אז אנחנו משתמשים בטלפון כדי לבקש כל הזמן את מה שאנחנו צריכים מהמציאות שמעבר לבילון, שאנחנו לא רואים מהמתכנת, אז אני מבקש מהמתכנת, תעזור לי באמת, במקום להתבלבל והתבלגן, לבחור ישר את מה שכבר אני, כביכול בזיכרון שלי, כבר יודע שהוא שלי. אז זה חלק ממה שאנחנו מדברים פה, חלק ממה שעוברת פה הנביאה עם נאו, בדו-שיח הזה, אתה כבר יודע מה אני הולכת להגיד לך, ופה בעצם היא מביאה את נאו להגיד שהוא יודע שהוא בעצם לא האחד. הוא לא האחד. ועכשיו אנחנו נראה בעצם איך, לאן זה מתפתח, ונראה דבר מאוד מעניין. בואו נראה.
He believes it so blindly that he's going to sacrifice his life to save yours.
What?
You're going to have to make a choice. In the one hand, you'll have Morpheus's life. And in the other hand, you'll have your own. One of you is going to die. Which one will be up to you?
Stop. I don't believe this is happening.
You know, this has to be done.
Does it? I don't know. This can't be just coincidence. It can't be.
What are you talking about?
The Oracle. She told me this would happen. She told me that I would have to make a choice.
What choice? What are you doing?
I'm going in.
No, you're not.
I have to.
Neo, Morpheus sacrificed himself so that we could get you out. There is no way that you're going back in.
Morpheus did what he did because he believed that I'm something I'm not.
What?
I'm not the one, Trinity. The Oracle hit me with that too.
No, you have to be.
I'm sorry, I'm not. I'm just another guy.
No, Neo, that's not true. It can't be true.
Why?
Neo, this is Loco. They've got Morpheus in a military-controlled building, even if you somehow got inside. Those are agents holding him. Three of them. I want Morpheus back too, but what you're talking about is suicide.
I know that's what it looks like, but it's not. I can't explain to you why it's not. Morpheus believed something, and he was ready to give his life for what he believed. I understand that now. That's why I have to go.
Why?
Because I believe in something.
What?
I believe I can bring him back.
Do you believe it now, Trinity?
Morpheus. The Oracle. She told me
I... She told you exactly what you needed to hear. That's all. Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path.
Okay, בוא נתחיל בסוף. יש הבדל בין לדעת לבין לחיות, ללכת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שתי מדרגות, מורפיוס מלמד פה את נאו, יש לנו שתי מדרגות שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתם. אחד זה בידיעה, ומה זה בידיעה? הנביאה, שימו לב, יש פה איזשהו מהלך מאוד מתוחכם, פנימי, עמוק מאוד. הנביאה אומרת לו, מוציאה ממנו את האמת, שהוא לא האחד. עכשיו, כדי להפך לאחד, זה אנחנו נבין את זה בהמשך, כדי שהוא יהפך לאחד, הוא חייב לעבור דרך הבחירה. היא אומרת לו, you have to choose. בהתחלה היא אומרת לו, אין פה בחירה, אתה רואה, אני יודעת בדיוק מה אתה הולך לעשות. אבל אז היא אומרת לך, שים לב, אתה לא האחד. ואו שאתה, או שמורפיוס ימותו. ואתה צריך עכשיו לגלות את הכוח העיקרי של לוחמי ציון, להבדיל מסמית. סמית, כל מה שהוא רוצה, שכולם יהיו כמוהו. אני, ואני, 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 כן, הכוח של היצר הרע, של השטן מלאך המוות, זה הכוח הזה של הגאווה. של אני ואני 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 ואני. הכוח של לוחמי ציון שמייצג פה נאו זה בדיוק הפוך. כדי להתחבר לאותו מקום, גם היצר הרע וגם היצר הטוב הם שניהם, השורש שלהם הוא אותו מקום. כולם רוצים להיות אלוקים. כולם רוצים להרגיש חזרה אלוקות. כולם. רק מה הפרדוקס הוא של הגשמיות, שאני אחשוב שאני אהיה יותר שלם אם הכל יהיה שלי, אם כולם יהיו כמוני. זה הפרדוקס של היצר הרע, הפרדוקס של הגשמיות. אבל הדרך האמיתית של לוחמי ציון זה להבין, כדי שאני אשלם, אני חייב לבטל את עצמי. כן? להקריב את עצמי בשביל הכלל, להקריב את עצמי בשביל האינסוף. אז זה מה שפה אומרת הנביאה לנאו, אז היא אומרת לו, כדי שאתה תגיע, כביכול, במילים שלנו, אל הייעוד שכתוב לך מראש, כן? אתה חייב להפעיל את כוח הבחירה שלך. זה הולך בד בבד. אם אתה לא תבחר להקריב את עצמך בשביל לוחמי ציון, בשביל להציל את מורפיוס, כן? אז אתה לא... היא לא אומרת לו שהוא על ידי זה יהפך להיות האחד. אבל היא אומרת לו שמה? שזה הניסיון שהוא צריך לעמוד בו. לאחר מכן אנחנו נראה שעל ידי זה שהוא עומד בניסיון ומקריב את עצמו בשביל להציל את מורפיוס, אז בעצם... אנחנו חושבים, בכל המהלך הזה אנחנו חושבים, אוקיי, אז היא טועה, כן? אנחנו מבינים שנאו הוא הגיבור של הסרט, הוא אמור להיות האחד. אז משהו פה נראה לנו שלא מסתדר ולא יכול להסתדר. אם הוא יקריב את עצמו, אז זהו, הלך לנו הגיבור, הלך לנו האחד, הלך לנו הסרט. ואז בעצם מתגלה היופי שכמו שאנחנו מכירים אצל אברהם אבינו, אותו רעיון, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אתם יודעים שבכל אחד מהחגים, בחגים העיקריים, אנחנו מזכירים את עקדת יצחק בראש השנה, בחגים. זה הזכות הגדולה של עם ישראל שיש להם את עקדת, את המצווה של עקדת יצחק שעשה אברהם אבינו. מה הפלא הגדול של העקדה של יצחק? זה אותו פלא גדול שאנחנו רואים פה שהם, בסיפור הזה של ההקרבה הזאת של נאו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו כי ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, יש פירמידה, אתם מכירים את יש את כמו שיטת הפירמידות של כמו קוראים סאנריידר ו כן, חישבו קרישתי, אני זוכר כשאני הייתי ילד, אז פעם מישהו בא אליי והיה פעם זה היה כזה, תקנה איזה משהו ב-50 שקל, תמכור לזה עוד 50, ואז כל אחד משלם לזה שמעליו, ואני כבר, אני ואח שלי כבר חשבנו, הנה אנחנו הולכים להיות מיליונרים, ואז נתקענו עם איזה כמה בוכתות כאלה, וגילינו שאת הצחוק של הפירמידה, שתמיד אלה שלמטה משלמים ומשלמים ומשלמים, בסוף מישהו מרוויח. אבל אברהם אבינו הבטיח ליצחק, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו פירמידה רוחנית. אתה השורש של הפירמידה הרוחנית שנקראת עם ישראל. ממך זה יוצא, ואיפה? אתה מוכר את זה כאילו ליצחק, מצחק מוכר את זה הלאה, וממשיכים לעשות פעולות רוחניות שכולם מזקפות בסופו של דבר אל השורש. הוא הבטיח לו פירמידה רוחנית אדירה. כל העולם עומד על הפירמידה הזאת. ואז בא אברהם, בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו, ואומר לו, תשמע, הבטחתי לך שבאמת שכל העולם יהיה תחת הפירמידה שלך, אתה תהיה השורש של כל הפירמידה של כל העולם. תעשה לי טובה, תוותר לי. אני רוצה לתת את זה למישהו אחר. זאת אומרת, אני הבטחתי לך שזה הפירמידה תהיה דרך יצחק. תשמע, אני מצטער, אם אתה תגיד לי שאתה לא מסכים, אין בעיה, זה יהיה דרך יצחק. אבל כך נע. מה זה נע אומרים בחסידות? בבקשה, אתה לא חייב. אבל אם אתה, אם, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לתת את זה למישהו אחר, להעביר את זה דרך, שהפירמידה תהיה דרך מישהו אחר. אז מה אברהם עושה? אברהם היה צריך להגיד לו, רגע, אבל בשכל שלי מה אני מבין? לא יכול להיות, כאילו, אתה הבטחת לי, אתה הרי שורש האמת, אתה חי החיים. אתה אמרת לי שביצחק יקרא לך זרע, יש הבטחה. אז איך יכול להיות עכשיו שזה עובר למישהו אחר? אבל אברהם אבינו זרק את השכל שלו הצידה, כן? הוא אמר, אני מקריב את עצמי, אני לא רוצה בשביל עצמי שהפירמידה תעמוד עליי. מה שאני רוצה זה לעשות את רצון השם. אם רצון השם זה לתת את זה למישהו אחר, שהפירמידה תעמיד על מישהו אחר, אז בבקשה. אברהם לוקח את זה, קם בבוקר, מוקדם בבוקר, לוקח את החמורים, מעמיס את יצחק על החמורים, הולך לעקוד את בנו. זאת אומרת, זה פלא גדול להבין את זה, על הוויתור הזה של אברהם אבינו, שזה לא רק ויתור על הבן, זה הוויתור על כל המטען הרוחני של כל העולם כולו, ורק בזכות זה, ורק בזכות זה, זה הפלא גדול. יצחק הוא נולד עקר, הוא נולד, הוא לא היה יכול להוליד בנים. ואם אברהם לא היה לוקח אותו לעקדה, הוא היה נשאר עקר, ולא היה יכול לצאת כל הפירמידה הזאת שיצאה מיצחק אבינו. חז"ל מספרים לנו שבזכות זה שיצחק נעקד על גבי המזבח, ומה זה נעקד? הוא ביקש מאבא שלו שיקשור אותו טוב כדי שהוא לא יזוז ולא יהיה, השחיטה לא תהיה כשרה. אז כתוב שהמלאכים הם בשמיים, הם בכו. יש שתי פירושים. אחד אומר שבאמת הוא שחט אותו והנשמה שלו עלתה למעלה, ואחרי זה שהיא חזרה לתוך הגוף, היא חזרה כבר עם כוח ההולדה. בזכות זה הוא היה יכול להוליד בנים. הסבר השני זה כשהוא היה עקוד על גבי המזבח, המלאכים בכו מהשמיים, הדמעות של המלאכים נכנסו בתוך העיניים של יצחק אבינו, ועל ידי זה נתנו לו את כוח ההולדה. זאת אומרת שאם הוא לא היה נעקד, כמו שאנחנו רואים פה, אם נאו לא היה מקריב את עצמו, הוא לא היה נהפך להיות האחד. אותו דבר עם אברהם אבינו. אם אברהם אבינו ויצחק לא היו, אברהם אבינו לא היה מוכן לוותר ולהקריב את ההבטחה, לוותר על ההבטחה ולתת אותה למישהו אחר, אז באמת אי אפשר היה, יצחק לא היה מקבל את כוח ההולדה, וכל עם ישראל לא היה יכול לצאת מיצחק אבינו. אז בואו נראה באמת את הסוף.
Check him.
He's gone.
Now get up.
פה אנחנו מגיעים לעוד נושא שהוא מעניין וחשוב. א', התלווינו קצת לנאו ולמהלך שהוא עובר, לראות איך התמודדות מול הנביאה קודם כל, שבעצם מלמדת אותו שהבחירה היא האמצעי. כמו שאנחנו יודעים, שהדרך שלנו, עיקר העבודה שלנו זה בעולם הבחירה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, והגית בה יומם ולילה, אדם צריך בעצם בתוך המציאות הזאת לדעת איך להפעיל את כוח הבחירה. יחד עם זאת, אנחנו, כפי שאמרנו, אנחנו צריכים לדעת שבמקביל לבחירה יש את, את העולם הצפוי, או מה שנקרא עולם הידיעה, ששם אנחנו יודעים כבר, או ידוע כבר, או כבר נכתב כבר, מה אנחנו הולכים לעשות, מה אנחנו הולכים לבחור. אנחנו צריכים לדעת איך לתפקד עם שני העולמות האלה במקביל, ולא לתת לכוח של הידיעה לבטל את הבחירה, ולא לתת ההפך לכוח של הבחירה לבטל את הידיעה. יש אנשים שהם נוטים יותר לאחד משני הצדדים. יש שיטות שלמות רוחניות שאומרות אין בחירה. גם בתוך היהדות, שימו לב, יש שיטות פסולות, שאומרות אין בחירה, הכל ידוע, הכל צפוי, הבחירה היא לא אמיתית. וגם הצד הזה לא נכון וגם הצד השני לא נכון. הקדוש ברוך הוא, כפי שאמרנו, צד אחד אומר לנו הכל צפוי, יש כל מה דאביד רחמנא לטב אביד, מצד שני אומר לנו ונתתי לכם את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. בנוגע לחיים והמוות אנחנו רואים פה עוד נושא, שנאו צריך למות, כן, כדי לחיות, לקום מחדש לתחייה. ואנחנו בעצם מתוודעים לכך שהבחירה שלנו היא לא נגמרת בסוף של החיים שלנו. כפי שאנחנו ראינו במטריקס, בהרצאות הקודמות, המציאות של העולמות היא רובד בתוך רובד בתוך רובד, ומה שאנחנו קוראים המציאות הרגילה, ומה שאנחנו קוראים המציאות של החלומות שלנו, והרגשות שלנו, והמחשבות שלנו, זה הכל רבדים, זה הכל עולמות, כן, שהם נמצאים בתוכנו כל הזמן, בתוך כל העולמות שנמצאים בתוכנו כל הזמן. אז יש לנו גם את הגלגולים השונים שאנחנו התגלגלנו בעבר, ואנחנו בעזרת השם גם נתגלגל בהם בעתיד. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים כרגע זה לא רק מה שבא לידי ביטוי בזיכרון של החיים כפי שאנחנו מכירים אותם כרגע, אלא אנחנו כל הזמן חווים מציאות מהעבר ומציאות מהעתיד, בלי לשים לב. אני אתן לכם דוגמה, סתם, אני יושב עם הילדים שלי ברמת הגולן בלילה ועושים מדורה. אז עושים מדורה ויושבים בחוץ לאור הכוכבים. אז אני, יחד עם הילדים, זה תרגיל מאוד מעניין, זה מאוד מחזק. אני אומר לה, בואו נסתכל למעלה, אתם רואים את הכוכבים? אז הם כולם אומרים לי כן, אומרים, אתם יודעים שמה שאנחנו רואים, את האור שכרגע אנחנו רואים של הכוכבים, זה אור, זאת אומרת, אם היינו כביכול רואים משהו שקורה שם כרגע, זה משהו שקרה שם לפני אלפי אלפי שנים. ואנחנו כרגע בנקודת הזמן הזאת חווים משהו שקרה לפני אלפים של שנים. זה נראה לנו שזה עכשיו אנחנו רואים את הכוכבים, אבל זה יכול להיות שהכוכב הזה בכלל כבר לא קיים. יכול להיות שהכוכב הזה כבר התפוצץ והוא איננו. זאת אומרת שכרגע, אפילו במוחשי, בעולם המוחשי, אנחנו יכולים לחוות מציאות משנים עברו, אלפי שנים עברו. אותו דבר, אנחנו יושבים ליד המדורה ואנחנו מתחממים לאור של לאור ולחום של העצים שנשרפים במדורה. אז גם כן, מה זה האור שכרגע אנחנו מקבלים מהמדורה? זה האור של השמש. שהאירה פה, לא רחוק מפה, על העץ שאנחנו עכשיו הבאנו פה, שגדל ידינו, האיר פה אור במשך גם, יכול להיות עשרות או מאות שנים על העץ הזה שעמד פה. האור, השם, הצמח הזה קלט את האור של השמש, הפך אותו עכשיו לממברנה או למולקולה אורגנית שנקראת עץ, ועכשיו אנחנו לוקחים את העץ הזה ואנחנו מחממים אותו, ועכשיו פתאום נפתח, מה נפתח? האור שהאיר פה במשך 5, 10, 20, 50 שנה. אז שוב אנחנו יושבים ואנחנו בעצם חווים מציאות קודמת. אז אותו דבר ברמה הנפשית, אנחנו לא יודעים כמה, אבל כל תהליך שאנחנו רואים, כל בן אדם שאנחנו פוגשים, פעם אמר לי הרב יובל, גם כן היינו בשיעור, ישבנו בשיעור במכללה באיזשהו, הוא היה המורה שלנו, ואז פתאום מישהו נכנס לכיתה והוא היה קצת, הוא נראה קצת מוזר. אז כל הכיתה, הוא דיבר קצת מוזר, היה קצת מוזר, כל הכיתה התחילה לצחוק. אז הוא אמר לנו, תיזהרו. מה קרה תיזהרו? הוא אומר, בן אדם שאתם לא ראיתם אף פעם, ואולי גם לא תראו אף פעם בחיים, נכנס לרגע אחד לתוך החיים שלכם, מי יודע מה התיקון שאתם אמורים לעבור עם הבן אדם הזה? צריך, אנשים כאלה שאתה רואה בחטף, ברחוב, ברכבת, בזה, זה אנשים שאולי אתה אף פעם לא תראה בחיים. ומי יודע מה התיקון שאתם אמורים לעבור עם הבן אדם הזה משנים עברו? כן, יש סיפורים שלמים על חסידים. הפעם היה חסיד אחד שהיה הולך כל שנה לרבא שלו, וכל פעם היה עוצר באיזה כפר בדרך, אצל איזה אכסנאי. ושנה אחת הוא מגיע לאכסנאי הזה, והוא פתאום רואה שהוא קנה סוס עבודה, סוס, הוא קנה סוס שהוא מספר לו, הסוס הזה זה בלתי יומן, הוא סוחב מסעות, הוא לא נח, הוא כל הזמן, הוא בקושי אוכל, הוא כל הזמן עובד, לא ראיתי כזה סוס בחיים. ואז שהוא חזר מהרבה, הוא אומר לו, הוא בא, לוקח אותו בלילה, הוא אומר לו, בוא נשב רגע כמה דקות. אז הוא אומר לו, תגיד, אבא שלך היה לו איזה אחד שהוא היה חייב לו, שהוא הלווה לו כסף, וזה, ומה קרה עם זה? לא, הוא אומר, הבן אדם הזה שהוא הלווה לו כסף, הוא מת מזמן, וזהו, אבא שלי בכלל לא אף פעם לא ראה את הכסף ממנו. אז הוא אמר לו, תגיד, אתה היית מוכן היום לוותר לבן אדם הזה? היית מוכן למחול לו הלוואה, לאותו בן אדם שהיה חייב כסף לאבא שלך ומת? אז הוא אומר, כן, מה, בוודאי, אני מוכן למחול לו, הוא הרי כבר מת, מה אכפת לי, אני מוכל לבן אדם הזה בלב שלם. הוא אומר, תגיד לו, מחול, מחול, מחול. אז הוא אומר, מחול, מחול, מחול. בסדר, הולכים לישון, למחרת האחסנאי הזה קם בבוקר, הסוס מת. מת לו הסוס. הוא בא, הוא בעצבים ובדיכאון, בא, מה, מתחיל לבכות וזה. אז מסביר לו ההוא שהוא הלך לרבב, והוא סיפר לו הסיפור הזה על הסוס הזה. אז הוא אומר, תדע לך שהסוס הזה זה לא סתם סוס. זה אותו אחד שהיה חייב כסף לאבא שלו, והיה חייב להחזיר את החוב, ועכשיו הוא התגלגל פה בתוך סוס, בתור סוס, כדי להחזיר לו את החוב הזה מהגלגול הקודם. ועכשיו שהוא מחלת לו על החוב, אז הוא היה יכול לחזור חזרה לעולמו שבשמיים. עוד סיפור גדול כזה, שפעם בא אחד על הבעל שם טוב, ואמר לבעל שם טוב, תשמע, אני יודע, כתוב שבכל בית דין יושבים השופטים, אבל בכל מקום שיש בית דין שיושבים שופטים, יושב איתם הקדוש ברוך הוא ודן איתם את הדין. כמו שכתוב בפרשת משפטים, הפרשה של כל הדינים של התורה, אם אחד פגע בשני, כמה הוא צריך שלם לו, עם כל מיני דברים כאלה, אז כותב בזוהר הקדוש על הפרשה הזאת, היא פרשת משפטים, זה נקרא רזה דגלגוליה. אז הוא אומר, מסביר אז בעל שם טוב הקדוש, הוא אומר ככה, פעם בא אליו איזה מישהו, אמר לו, תשמע, אני הייתי בבית דין עם מישהו אחר, ויש לנו איזשהו סכסוך לגבי איזה, לא יודע מה, קרקע או מה שזה. עכשיו, הוא טוען שאני עשיתי לו משהו, ואני יודע שלא עשיתי לו את מה שהוא טוען, אבל בכל זאת, בבית דין פסקו שהוא צודק. עכשיו, אני מבין, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יושב עם הדיינים. מצד שני, אני יודע שאני צודק, שאני לא עשיתי לו את הדבר הזה. איך יכול להיות? יש לי סתירה עמוקה מבפנים. אומר לו, הבעל שם טוב הקדוש אומר לו, תדע לך, פרשת משפטים, רזה דגלגוליה. זה שהקדוש ברוך הוא יושב עם הבית דין, זאת אומרת שהדין הוא דין אמת. אבל זה לא רק לפי הגלגול עכשיו של מה שאתה עשית לו כרגע. מה שאתה, בית דין עכשיו מתקן, זה את כל מה שהיה לפני כן וכל מה שיהיה אחרי כן. זאת אומרת, אתה עכשיו משלם לו לאו דווקא על החתכת קרקע הזאת שאתם רבים עליה כרגע, אלא אתה כנראה משלם לו על איזשהו משהו שאתה חייב לו מהגלגול הקודם. אז אנחנו מבינים פה שהחיים והמוות זה לא איזשהו סוף פסוק, אלא החיים ומוות זה שוב, זה אחד מהרבדים האלה של המציאות, שכפי שאמרה, אנחנו כביכול כל הזמן חווים את כל המציאות כולה ברובד מסוים בפנים, זאת אומרת, בתוכנו יש כבר את כל הגלגולים השונים שלנו שנמצאים בתוכנו. כרגע אנחנו חווים בחוץ רק אחד מהם, כמו שאנחנו מכירים עכשיו, היה סיפורים על ילדים, שפתאום מתחלף להם הדמויות. שמעתם את הסיפורים האלה על אנשים רגע אחד עם דמות אחת, ופתאום יש להם פיצול אישיות מפחיד בפנים שיש מדברות בתוכם. לא שמעתם על זה? היה ממש ברדיו החילוני. היה ילדים שפתאום מדברת דמות אחת, ופתאום יוצאת להם דמות אחרת, ופתאום יוצאת להם עוד דמות. זה בעצם אותו אוסף של דמויות שקיים בתוכם, של גלגולים שונים שקיים בתוכם, שכל פעם יוצא איזשהו חלק אחר החוצה. אז אנחנו, מה שראינו פה, שהמוות הוא לא סוף פסוק, והמוות פה של נאו הוא רק איזשהו תהליך, הוא רק שלב ב לעבור את הניסיון, לעבור את הבחירה, כדי באמת להגיע אל המקום האמיתי שלו, שזה בעצם לפתח, לגלות את הכוח של האחד בתוכו, אותו כוח שהנביאה כבר מלכתחילה ידעה שהוא אמור להגיע אליו, כי כפי שראינו שהיא אמרה לו, אתה לא האחד בגלגול הזה. זאת אומרת, מה היא אומרת לו? אתה לא אחד בצורה שאתה רואה את עצמך כרגע, אתה באמת לא אחד. אבל אחרי שתעבור את הניסיון, אחרי שתעבור את הניסיון ואתה תסכים לוותר על עצמך כדי להציל את מורפיוס, אז אנחנו נראה ואז יתגלה בך הכוח של האחד. עד כאן להיום, אנחנו, יש עוד הרבה על הנושא של הבחירה, אנחנו לאט לאט בהרצאות הבאות נמשיך לדבר על הארכיטקט ועל המרובינג'יון כדי לפתח את זה עוד קצת ולגלת עוד קצת דברים מבפנים. שיהיה לנו לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.